חודש אייר שאנחנו בראשיתו, הוא החודש בדור שלנו אנחנו נמצאים בו באירועים המיוחדים, ואנחנו בערבם עכשיו. יום העצמאות, יום חזרתנו לירושלים, עיר הקודש. אני חושב שהניתוח של חודש אייר, ניסיון לברר את עניינו של חודש אייר, הוא בסיס מאוד חשוב לנסות לעמוד גם על הימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. ולהתחיל את זה מההתחלה, להתחיל ממהותו של הזמן הזה, ממהותו של החודש הזה. על פניו חודש אייר הוא חודש שונה מהחודשים האחרים, ודאי מהחודש שלפניו והחודש שאחריו. חודש ניסן הוא חודש שכולו, כולו ללא תחנון, פסח, יציאת מצרים. היעד שממנו יצאנו בחודש ניסן בפסח, היעד שאליו צריך להגיע, נמצא בחודש סיוון, במתן תורה, במעמד הר סיני. העוצמות של החודש הראשון והחודש השלישי מוכרות מאוד. החודש הראשון, הקדוש ברוך הוא פוסח, מזה הפסח. והניסים הם ניסים שלמעלה מהטבע שיורדים אלינו למקומות הכי מופלאים שיש. כל התורה כולה היא זכר ליציאת מצרים. גם החודש השלישי, בחודש סיוון, מתרחשת פעולה מאוד דומה. השם יורד על הר סיני. משה עולה אל השם, ומגיעים לקבלת התורה וכו'. חודש אייר הוא חודש ביניים, שצריך ללמוד אותו, וכשמעמיקים בו, נדמה לי שאולי אין עוד חודש שהתורה מדברת בו כל כך הרבה, ומגדירה לנו את עניינו, את עומקו, את מהותו, והוא כל כך נכון אלינו. המציאות שאנחנו זוכים להיות בה בדור שלנו, כמו חודש אייר. חודש אייר נקרא בלשון מקרא בספר מלכים, גם בשם חודש זיו. זה שמו במקרא. הוא מופיע תחת השם חודש זיו, בספר מלכים, כאשר שלמה בונה את הבית. והיא ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש זיו, זין וב, בלי יוד, בחודש זיו. אז שלמה המלך מסיים את כל הבנייה הארוכה שמתוארת בפרקים לפני, ויבן הבית להשם. חנוכת הבית, חנוכת המקדש, מתרחשת בחודש זיו, ולפי חלק מהמפרשים, סתם כאשר כתוב בתורה בחודש X ואין תאריך, הכוונה היא לראש חודש. זה גם נראה פשט, כי המילה חודש במקרא משמעותה או תקופת זמן של חודש, ירח, מן, או ראש חודש. החודש הזה לכם, ראש חודשים, מדבר על ראש החודש. יום ראש החודש נקרא החודש. איך שואל בעל של האישה השונמית שרצה אל הנביא, מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. עכשיו הכוונה ברור לחלוטין לראש חודש. וחודש נקרא חודש על שם ההתחדשות שמתרחשת עכשיו. חודש. לפי זה בונה שלמה את המקדש הראשון בחודש זיו, בראש חודש אייר, ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל לארץ מצרים. תמיד כשהגעתי לפסוק הזה, זה פסוק מפתיע. כי כשאתה קורא אותו אתה מצפה למשהו שקשור מאוד מאוד לצאת ישראל ממצרים. והיא ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל לארץ מצרים, אנחנו נזכרים בהקמת המשכן. הקמת המשכן הייתה באחד, לחודש הראשון. ושלמה המלך בונה את המקדש ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, והיית מצפה להקבלה הזאת. נראה כאילו משהו התעכב שם בבנייה איזה חודש. בעיות, קבלנים, בחודש זיו, שלמה לא רוצה לבנות בניסן את המקדש. הוא רוצה לבנות את המקדש באייר. וראש חודש ניסן יישאר לעולם ולעולמי עולמים היום שנטל 10 עטרות ויום הקמת המשכן וכו' וכו' וכו', אבל לא הוא היום שבו מוקם המקדש על ידי שלמה בירושלים. מה שנעשה במדבר בניסן נעשה במקדש בירושלים בחודש זיו, באייר. כדי להיכנס לזה, אני רוצה להיכנס לזה משתי זוויות ובסוף להגיע אלינו. אז אני התחלתי לעבור קצת על מה שכתוב בתורה על חודש אייר. והזווית השנייה היא ללמוד את חודש אייר בהקשר של ניסן, אייר וסיוון במצוותיהם. כלומר, הזווית הראשון היא מה קרה בהיסטוריה בחודש אייר. הזווית השנייה היא מהו המעמד ההלכתי, מה עניינו של חודש אייר. ומתוך זה להגיע למה שאנחנו צריכים להגיע. אז נחזור למקדש של אייר ולמשכן של ניסן. של כוח, תודה, דוד. בחודש ניסן, נחזור רגע להיסטוריה, בראש חודש ניסן, נאמר למשה רבינו, החודש הזה לכם ראש חודשים, ושבעשור לחודש ייקחו איש סנה בית אבות סל הבית, ושב-14 לחודש ישחטו את הפסח, וב-15 לחודש, אחרי ששוחטים את הפסח, מכת בכורות ויציאת מצרים. נכון? יוצאים ממצרים ומגיעים לים סוף בשביעי של פסח, דיברנו על זה בשבוע שעבר והערכנו. בשביעי של פסח עוברים את הים ביבשה, 3 ימים אחר כך מגיעים למרה. בכ"ד בניסן אנחנו במרה, ושם מגיעים בפעם הראשונה למה שאגב בהמשך בספרים קדושים מאוד, אצל הארי ותלמידיו זה מתחיל, נרמזים לחודש אייר. שם נאמר במרא, כאשר ממפיקים את המים, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, ודרשו דורשי רשומות שאני השם רופאיך, זה ראשי תיבות אייר. זה לא מאוחר, זה לא דבר, זה הארי ותלמידה, וזה מוזכר, מעניין מאוד, דווקא רמז כזה דרשני, מוזכר בהמון פוסקים. החתם סופר, החבוק יאיר, כולם מזכירים את זה בהקשר של חודש אייר. בהקשר הזה, ניכנס בהמשך, כשנדבר על תוכנו של החודש, אנחנו נמצאים במרה, ואנחנו נמצאים שם בסופו של חודש ניסן. אגב, אם מגיעים לשבת למרה, כל האומר נבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שמעתי את זה פעם מהרב נבנצל, נעריך השם ימר בשנותיו, כשמגיעים למרה, אם זה כ"ד ניסן, בשביעי של פסח היינו בשבוע ביום רביעי. איפה אני יודע את זה? כי יצאו ממצרים ביום חמישי. על פי סדר עולם רבה, היציאה ממצרים היא בליל חמישי, אז ליל הסדר. כי י' ניסן הייתה שבת הגדול. בי' בניסן היה בעשור לחודש, הוא היה שבת, ולכן תקנו אותו בשבת. זה היה הגדול, הנס הגדול שהיה ביהוד. חמישית את בב, רביעי שאחר כך כף א', שלושה ימים מכף א' הולכים, אז מגיעים לכף ד'. שלושה ימים מרביעי זה שבת. לכן כתוב ברש"י ששם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. מה נתן לו, איזה מצווה נתן לו ראשונה שם? את שבת, כדי שידעו מה זה שבת. זה לא חידוש, זה מופיע כבר, זה פשט. זאת שבת כף ד' ניסן. ושם נאמר כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. האיראני הרמב"ם זה להערה מרתקת. הוא אומר לי כף ד' ניסן הוא שבת מברכין של חודש אייר. זו הייתה שבת ראשונה ששמרו כשיצאו ממצרים. ובשבת הראשונה ששמרו היה שבת מברכין. אז בשבת מברכין קבעו גם את השם של החודש הבא. ואז קבעו גם את תוכנו, וקבעו שאם תוכנו של חודש ניסן הוא גאולה, תוכנו של חודש אייר הוא רפואה. נגיע לזה עוד מעט, דבר נפלא. הגדרה יפה מאוד, אבל צריך להגיע לזה לאט לאט. ממעלה ממשיכים לאילים. מגיעים לאילים, ושם זוכרים 12 עינות מים, בכל זאת נוריד כבר, ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים, נכון? באילים לא כתוב לי את התאריך מתי הם היו, לא כתוב התאריך המפורש, אבל כתוב שאחרי מרה הם נוסעים לאילים, והתחנה הבאה המתוארכת היא ב-15 לחודש השני במדבר סין. הנה הפסוק. ויבואו אילימה ושם 12 עינות מים. מי שרוצים לראות את זה בחומשים, אני בהמשך פרשת בשלח איפה שהיינו בשבוע שעבר, בפרק ט'-ז'. ויסעו מאילים מ-12 עינות המים והתמרים, ויבואו כל הדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילים ובין סיני. ומתי הם מגיעים? ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. אז אנחנו לא יודעים מתי בדיוק הם היו, אבל אנחנו יודעים את השבועיים וחצי האפשריים. נכון? בין כ"ד ניסן לבין 15 באייר, הם נמצאים באילים ומגיעים למדבר סין. נראה כאילו אנחנו לא יודעים מה קורה שם, עוד מעט תראו איך המקרא מפרש את עצמו במקום אחר. נגיע לזה עוד מעט. ב-15 לחודש אייר, מה קורה? קודם כל שלא מפספס את העניין. מה קורה? באים בני ישראל ומתלוננים. ויאמרו עליהם בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר מי ייתן מותנו ביד השם פרק ט"ז פסוק ג' בארץ מצרים בשבטנו על סיר הבשר באוכלנו לחם לסובע כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. מה שהמקרא אומר בפירוש זה שמה שמביא אותם לתלונה הזו זה שהאוכל ממצרים נגמר. אני אשתמש גם בביטוי אחר. האוכל מניסן נגמר. האוכל מפסח, האוכל ממצרים תם. ועכשיו הם אומרים שהם רוצים אוכל. אבל מאיפה הם הגיעו לעניין הזה של מצרים עם הלחם לסובע, עם סיר הבשר? מה? גם איך הם נזכרו פתאום במצרים כל כך מהר וכל כך בערגה? אני משאיר את זה. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם אל השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. למען אנסינו הילך בתורתי אם לא. ואז מגיע ניסיון המן, כולנו זוכרים אותו, ניסיון המן שמעניין הוא נקרא ניסיון, הוא אפילו לא אומר אתן להם מן לאכול ויהיה להם ניסיון. המן הוא אוכל, לפני שהוא ניסיון הוא גם אוכל, איתו חיים, חוץ מניסיון גם אוכלים אותו. הוא לא אומר הם רוצים אוכל, הם צודקים אגב שהם רוצים אוכל, נגמר האוכל ממצרים, מה אתה רוצה? הם לא צודקים במה שבצורה שהם, אבל הם רוצים אוכל. אז אתה אומר, אני אתן לו את המן למען אנסינו. המן הוא בעצם מגמתו האמיתית של המן זה למען אנסינו. צריך להבין את המושג הזה, וזה מתרחש ב-15 לחודש השני. בסדר? מה קורה שם הניסיונות של המן? אנחנו זוכרים, אני אומר אותם בעל פה. א', צריך לא להותיר לבוקר. ובן, ביום שישי צריך לרקות לחם משנה, שתי הלחם, נכון? צריך לרקות, זה לא שתי הלחם, שתי הלחם שבוע, צריך לרקות לחם משנה כדי שלא לרקות בשבת, ובשבת אסור לרקות. בשני הניסיונות עומדים ולא עומדים, יצאו מן העם ללכות ביום השבת, נכון? וגם הותירו מהמן, הותירו וירום תולעים ויבאש, והסיפור של השבת מוביל לטרגדיה נוראית שמתרחשת סביב מקושש העצים ביום השבת. כל זה מתרחש בחודש אייר. מה התחנה הבאה מבחינת התאריכים? לכאורה ראש חודש סיוון, אז אנחנו מגיעים בחודש השישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, מגיעים לאן? להר סיני. אבל יש עוד משהו באמצע, קרוב מאוד, עמלק. ברור שזה עדיין באייר. עמלק מגיע ומרפידים נוסעים למדבר סיני. נכון? למדבר סיני הגענו בראש חודש סיוון. זאת אומרת שבלי שיגידו לי שום דרש בעמלק וברפידים, אנחנו נמצאים בשלהי אייר. 15 אייר היינו בסיפור המן, בשלהי אייר אנחנו ברפידים, ופתאום עם ישראל צריך להתמודד עם מלחמה. לראשונה, תזכרו, עם ישראל יצא חמושים מארץ מצרים. זאת הפעם הראשונה שהם הולכים להשתמש בתחמושים. חמושים לפני אחד מחמישה ולפני הכל, זה קודם כל חמושים. צהל מוקם בעצם במלחמת עמלק בחודש אייר. על פי חז"ל, אגב, זה כ"ח אייר. זה לא דרשה רחוקה, כי זה הזמן הכי פשוט. כי ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ומרפידים נוסעים למדבר סיני, ובחודש השלישי, בראש חודש, ביום הזה, שם זה מפורש בפסוק, באו מדבר סיני. אז הם יוצאים מעמלק. מה קורה להם שם לפני סיפור עמלק? עמלק לא נוחת על טבולה רזה. הם מגיעים למקום, לרפידים, ושם יש תלונה חדשה, קשה מאוד. וירב העם עם משה עוד פעם ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבון עמדי, מה תנסון את השם. העם צמא למים, ומשה אומר הקדוש ברוך הוא, עוד מעט הוסקלוני, ושם נקרא המקום איך, מאוד קשה. מסע ומריבה על נסותם את השם, לאמור היש השם בקרבנו עם עין. כלומר, בשלהי חודש אייר לא רק הייתה מלחמת עמלק, מלחמת עמלק הייתה תוצאה של משבר אמוני אדיר. מלחמת עמלק היא לא רק סתם עם חמוש שנלחם, אלא משה יושב על הגבעה ויהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב. בראש חודש סיוון מגיעים להר סיני, וכשמגיעים להר סיני, שם מקבלים את התורה בו' בסיוון. אני אחזור לסיפור הזה, אבל אני בשנייה אחת קופץ שנה. זה היה בשנה הראשונה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. נכון? בשנה הראשונה. כדי לקפוץ שנה אני חוזר בחצי דקה על הכל. אנחנו מקבלים את התורה בו' בסיוון, ואחרי 40 יום, חטא העגל ושבירת הלוחות י"ז בתמוז. עוד 40 יום משה רבינו עולה להר, אנחנו בראש חודש אלול. ראש חודש אלול עולה משה להר ויורד עם הלוחות השניים ביום הכיפורים. יום הכיפורים, אנחנו כל הזמן בהר סיני, מראש חודש סיוון. ביום הכיפורים אנחנו עדיין בהר סיני. ביום הכיפורים מתחילים מה? לבנות את המשכן. ויקל משה את כל הדעת בני ישראל, הכל זה ספר שמות. מתחילים לבנות את המשכן. כמה זמן? עד מתי? סוף ספר שמות. עד ראש חודש ניסן. של השנה השנייה. בסדר? ראש חודש ניסן של שנה הראשונה התחלנו מקודם, ועכשיו אנחנו בראש חודש ניסן של השנה השנייה. בונים את המשכן, נכון? מה קורה בבניית המשכן? אש יורדת מן השמיים, מתקבלים העולה והחלבים, מות נדב ואביהו. כל מה שמתרחש בהקמת המשכן. אמת? והיא ביום השמיני, קראנו לפני שבוע. נכון? טוב. אחרי הקמת המשכן, אני רוצה להגיע לאייר. אחרי הקמת המשכן, נו, מה עושים אז? זה כבר ספר במדבר. מה עושים אז? נגמר ספר שמות. זהו, זה לא בסיפור. מה עושים? נשיאים. קודם כל, נכון? נשיאים. א', ב', ג', ד', י', ב', ימים, נשיאים של חנוכת המשכן. מצוין. ואז, עומד משה רבינו ואומר, רבותיי, השנה יש פסח, לא לשכוח. ועושים פסח, אנחנו עדיין בראשון, אנחנו עדיין בניסן. הפסח היחיד שנעשה במדבר. עושים פסח בט"ו בניסן, שבעה ימים וכו' וכו', ומשה רבינו עומד ואומר לישראל משהו שלא בא מעצמו, פה הדבר הפנאי. כשהוא בא ומזכיר את פסח, באים אליו, זה פרשת בעלותך פרק ט', באים אליו אנשים שהיו טמאים או בדרך רחוקה ואומרים לו, נו, אנחנו טמאים, לא יכולנו לעשות או לא יכולים לעשות את פסח במועדו, אנחנו מבקשים לעשות פסח במועד ב', אבל שלא יחשב מועד ב', אלא שיחשב מועדו. למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו? משה רבינו אומר להם, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. בעברית אחרת לא שמעתי על דבר כזה בחיים שלי. אין מציאות כזאת שיש חג ואתם עושים חג במקום, וזה לא בא מהקודש ברוך הוא, וזה... אבל משה רבינו לא אומר להם, תלכו מפה. עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. הקודש ברוך הוא אומר לו, נכון? דון ב' צודקים 100%. למה לא אמרת? זה צריך לבוא מלמטה כנראה. יש פסח שני. אני לא נכנס עכשיו, אבל תשימו לב לנקודה מרתקת. יש פסח שני, יש מחלוקת בראשונים, אם כתוב שם אנחנו היינו טמאים, אז הגמרא אומרת שגם מי שהיה טמא במזיד יכול לעשות פסח שני. גם מי שהיה טמא לא בשוגג, אלא היה טמא במזיד, פסח שני תופס לגמרי. מדהים, זדונות נהפכים לזכויות, זה יפה מאוד. מה דינו של מי שבמזיד לא עשה פסח ראשון? במזיד לא עשה פסח ראשון, מחלוקת בראשונים. משמע מלשון הרמב״ם שהוא פוסק הראשונים שאומרים שגם אם הוא הזיד ולא עשה פסח ראשון, הוא יכול שפסח שני יפתור אותו מכרת. הוא התחייב כרת שהוא לא עשה פסח ראשון, ופסח שני פטר אותו מכרת. עכשיו תשמעו, לשיטה הזאת אתם מבינים מה זה פסח שני? זה לא תשובה. זה משהו שאין גם בהלכות תשובה. גם בהלכות תשובה לא מצאנו דבר כזה. הוא במזיד לא עשה פסח. אז הוא התחייב כרת על פי ההלכה. הוא נפטר מחיוב הכרת על ידי פסח שני. אנחנו נדבר עוד מעט על פסח שני, אנחנו עדיין בכרונולוגיה של שנייה האחרונה. הגענו לי"ד אייר, זה התאריך הבא. בי"ד אייר עושים יהודים פסח שני, בסדר? ואז, נו, מה השלב הבא בהיסטוריה? אנחנו בשנה השנייה עושים פסח שני, ואז פרק י', ספר במדבר, חשוב מאוד מאוד. ב-20 לחודש השני, בשנה השני, נעלה הענן מעל משכן העדות. ואז מתחילים לנסוע לארץ ישראל. בכף בניסן לוקחים את המחנות, את הדגלים, איש על מחנהו ואיש על דגלו, ומתחילה הנסיעה לארץ ישראל. אילו היינו זוכים, זו נסיעה של 3 ימים, ובכף בניסן היינו יוצאים, ובכף בית אייר אמור היה להיות יום העצמאות של הכניסה לארץ ישראל. בכף יוצאים, בכף בית אמורים להגיע, שם פונה משה רבנו ליתרו ואומר לו, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, לך איתנו והיטבנו לך. איך יודעים איך לנסוע דגלים וכולי? זה מאוד חשוב. איך יודעים? נו, כי בראש חודש אייר התחיל ספר במדבר. למרות שפסח שני הוא אחר כך, רש"י אומר אין מוקדם ומאוחר. בראש חודש אייר וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני לצאתה מארץ מצרים לאמור מה? צאו את ראש כל עדת בני ישראל לפקודיהם, ומתחילים את הסדר של המחנות. בשביל מה? בשביל עוד 20 יום ללכת הביתה. קוראים את זה ולא שמים לב. אז בעצם מה קרה בחודש אייר בשנה השנייה? באלף אייר התחיל המפקד של כל עם ישראל, והוקם עם ישראל על צבאותם. שנה שעברה בניסן יצאו צבאות השם מארץ מצרים. והשנה יוצאים הצבאות המסודרים, עם החצוצרות, אתם זוכרים? עם השופרות, עם הדגלים, עם המפקד המדויק, באמצע עוצרים לפסח שני קצר, לא לכולם, למי שלא יכולים היו להיות בפסח הראשון. בכלל העצירות בספר במדבר בחודש אייר הם רק לחריגים. פתאום באמצע המפקד עוצרים ודנים במי שזר ומצורע ושלוח מחוץ למחנה. בסוטה, בנזיר. ואז פרשת הנשיאים והיציאה, ובכף באייר מתחילים ללכת לארץ ישראל. הכל נפלא, חוץ מזה שאנחנו זוכרים שבכף ב' באייר, שלושה ימים אחרי, כבר אין כוח, והאספסוף מתחיל להתאבות תאווה, וקברות התאווה, ושלושים יום של קברות התאווה שמתחילים שם, ומריה, וחטא המרגלים. כלומר, שוב בחודש אייר קרה דבר מעניין מאוד. כל הכוח האדיר לצאת. צהל הוקם במובן הכי עמוק של המילה, בשנה הקודמת בעמלק, השנה בעלייה לארץ, והמכה הגיעה. האספסוף, קברות התאווה. אגב, הערה כרונולוגית אחרונה, אתם זוכרים שאמרנו שבין מרה ואילים למדבר סין, אנחנו לא יודעים מה בדיוק קרה? הפרשן הטוב ביותר למקרא הוא המקרא, כידוע, פשט. והמקרא מפרש את עצמו במקומות אחרים, כשפושטים אותו. המקרא מפרש את עצמו בספר במדבר, בפרשת מסעי. ושם הוא מספר במסעות את הסיפור הבא, ייקח לנו חצי דקה, בלי להיכנס ממה, אני אומר לכם אותו מבפנים. ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות. ויסעו מסוכות ויחנו באיתם אשר בקצה המדבר, ויסעו מאיתם וישב על פי החירות. מה היה בפי החירות אשר על בני ועל צפון? שם מתחיל הסיפור של קריאת הים. ויסעו מפני החירות ויעברו בתוך הים המדברה. איזה תאריך זה? כף א', ניסן, שנה הראשונה, וילכו דרך שלושת ימים. נו, לאן? למרה. אגב, איך נקרא המקום? וילכו דרך שלושת ימים במדבר, במדבר איתם. שמעתם פעם על מדבר איתם? מעניין מאוד השם הזה. במדבר איתם, תשמעו את השם, איתם, א' י' ת' מ', מדבר מעניין. במדבר איתם ויחנו במרה, ויסעו ממרה ויבואו אלימה. נו, במה אנחנו אמרנו? שמי אלים הם הגיעו ל... מדבר סין, ושם קיבלו את המן. ובאלים 12 עינות מים ו-70 תמרים ויחנו שם. כנראה הפרט הזה מאוד חשוב, כי לא חוזרים על כל הפרטים בכל המסעות. אבל תשמעו, ויסעו מאלים, נו, איך היה צריך להמשיך? ויבואו? לא, לא. ויסעו מאלים ויחנו על ים סוף. מחשב מסלול מחדש. ויסעו מאלים ויחנו על ים סוף. ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין. חז"ל, רש"י, פשט, אין ברירה. רברס, פרסה, לופ. ניסיון נוסף. כשקוראים את זה בספר שמות זה נחמד כזה. מה היה בשבועיים שם? שרו. ובכן, בשבועיים האלה מתחילים לסגת לכיוון מצרים. אתם חושבים שלמושגים של ניתנה ראש ונשוב המצרים לא הייתה השפעה? ובכן, עם ישראל מתחיל ללכת למצרים. ויחנו על ים סוף. אתם מכירים את הפסוק בתהילים, וימרו על ים בים סוף? אומרים חז"ל שהפסוק הזה בתהילים של דוד המלך מדבר על החזרה הזו. והמפרשים נחלקים. החזרה הזאת זה ניסיון שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, שהחזרה הזאת זה פשלה שלנו. ועכשיו אפשר לסכם מה קרה בחודש אייר של השנה הראשונה. בשלהי ניסן היינו במרה ובאילים, שם קיבלנו את הכוחות, 12 עינות מים ו-70 תמרים, וערב ראש חודש אייר או תחילת חודש אייר, המים המרים מתמתקים, הים המר של ים סוף פתאום מופיע אלינו כ-12 מעיינות של מים, כמו 12 שבילים, אבל לא בים סוף כמו שהיה בקריאת הים 12 שבילים, אלא 12 מעיינות מתוקים, וכל אחד בשביל שלו, בשבט שלו. ו-70 תמרים, זוכרים את התמר, את התמר שמתמתק מהמר, ואת התמרים, את 70 התמרים, והכל אדיר. אבל עם כל הכוחות האלה מתחילים עכשיו להתברר ממקום מאוד נמוך, חוזרים לים סוף. ומשם מגיעים למדבר סין. אגב, אתם שומעים אותם עכשיו אומרים, הנה מצרים, רוצים את שיר הבשר. פתאום הפסוקים מתפסרים אחרת, לא? למה הם אומרים הנה מצרים? כי הם רואים את מצרים פתאום שוב. מה, אתם מסובבים אותנו? הנה מצרים. אגב, עכשיו מאוד כדאי לחזור למצרים. יודעים למה? כי מצרים וחילו נגמרו. אז מה הבעיה לחזור למצרים? זה הדבר הכי הגיוני. עכשיו מאוד מובן שסיר הבשר הוא לא סתם חלום. במצרים יש תנאים מצוינים. פרעה וחילו גמרו את התפקיד. אנחנו כבר עשינו פה רברס עד מצרים. כל זה שיקולים של אייר. למה לא להמשיך לזה? ואז אתם תופסים את המילים ב-15 בניסבאייה, אנסנו הילך בתורתי אם לא, מה קרה? הוא חוזר למצרים. אנסנו הילך בתורתי אם לא, במדבר סין. זו היסטוריה חשובה מאוד, שלא שמים לב אליה כשקוראים את הדברים, היא מאוד חשובה, ואני שם אותה עכשיו לצד. ומה הלכתית בחודש אייר? חודש ניסן ותתווה בניסן פסח. בחודש ניסן אנחנו נמצאים בביטול חמץ. עסקנו בו הרבה. בחודש ניסן הערה אלוקית מופלאה שאנחנו יכולים להגיע בה ללא ייראה ולא יימצא. חודש אייר הוא החודש של הספירה. גם בניסן סופרים, גם בסיוון סופרים, אבל רק באייר, רק סופרים. אני אסביר לכם למה אני מתכוון רק סופרים. אין נקודת מוצא ואין נקודת יעד. רק סופרים. כל החודש. אין יום בלי ספירה. אגב, מה עשה משה רבינו לפי הקודש ברוך הוא באחד לחודש השני, בשנה השנית עם עם ישראל, מה הוא עשה איתנו? ספר במדבר, מה הוא עשה איתנו? ספר. כי בחודש אייר סופרים. בחודש אייר מתרחש התהליך של וספרתם לכם. חודש אייר הוא החודש של ההתבררות של העומר. בחודש סיוון מגיעים. בניסן יוצאים, באייר סופרים, ובסיוון מגיעים. יש פסוק בתהילים, בשיר השירים, סליחה, שבשיחה מופלאה שהרבי מנתח אותו, לא, לא, לא על פי עצמו, זה דברים קודמים כבר. הוא מנתח אותו על החודשים האלה של ניסן, אייר וסיוון. פסוק מוכר לכולם. מושכני אחריך נרוצה. הביאני המלך חדריו, נגילה וניס מחבא. מי ששם לב, יש פה שלושה שלבים בפסוק. השלב הראשון, כשאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו מושכני. יש כאן מישהו שמושך אותי, אני פסים. הוא מושך. דבר שני, זה בלשון יחיד. שימו לב למה קרה בפסוק הנפלא הזה. מושכני, הוא מושך אותי. בשלב השני, אחרי המשיכה, מתחילה הריצה. מושכני, אחריך, איך היה צריך להיות כתוב אגב? ארוץ. כי אם אתה תמשוך אותי לשון יחיד, אני ארוץ לשון יחיד. אבל תעזבו רגע את הלשון יחיד ולשון רמי. נערוצה. השלב השני הוא המרוץ. ההתרוצצות. השלב הראשון היה משיכה, שמישהו מושך אותי, ובעצם השלב הראשון הוא שלב מלמעלה למטה. כדי למשוך אותי, מישהו צריך למשוך אותי. בשלב השני זה שלב שהוא מתערות הדלתתה. לרוץ, לקראת, זה לא רק שאני רץ ופועל, אלא אני רץ אל. אני רץ לקראת, רצות. השלב השלישי מגיעים לעוד פעם פעולה מלמעלה למטה. הביאני המלך חדריו. אגב, לא הביאני, הביאני. האמצע הוא רבים, פסוק מעניין מאוד, האמצע הוא רבים, והשלב האחרון הוא איזושהי כניסה שהיא בעצם היד. זה לא מושכני, משיכה זו פעולה חיצונית, משיכה זה קניין. משיכה אגב זה קניין לא באדם, זה באמה. אחריך נרוצה, ואז הביאני המלך חדריו. עכשיו הגענו כבר להיות אדם לגמרי. עכשיו אנחנו עוסקים בייחוד. בעצם, ישנם שלושה שלבים. כשעם ישראל נמצא במצרים, הוא שקוע בממתת שערי תומה. הוא נמצא במציאות כל כך נמוכה, שכדי לצאת משם הקדוש ברוך הוא מושך. זאת משיכה כקניין משיכה. אתם יודעים מה היסוד של קניין משיכה? למה באדם אין משיכה? כי במשיכה אתה מושך משהו שאין לו דעת. בהמה נקנית במשיכה כי אין לה דעת. מי שפועל הוא המושך. המוכנות של הנמשך להופיע, מופיעה מפני שמופיע איזשהו גילוי עליון מלמעלה ומושך אותי. מי שרוצה לנסות להבין מה קרה בניסן, יחשוב מה קרה בתתוו ניסן. מה קרה בתתוו ניסן? השם זה כל אחד. מה קרה בתתוו ניסן? השם פסח. זה מעניין מאוד. לקרוא לחג על שם הפעולה של הפסיכה, זה דבר מאוד מעניין. תקרא לחג יציאת מצרים. הפסיכה היא צורה. מה קרה בתתווה ביאר? מה קרה בתתווה ביאר? באותה שנה, מה יהיה בתתווה ביאר? למען אנסינו. אתם יודעים מה ההבדל בין לפצוח ולמען אנסינו? לפצוח זה לדלג מלמעלה למטה. למען אנסינו זה להרים מלמטה למעלה. אתם יודעים מה זה לפסוח? לפסוח זה שהקדוש ברוך הוא מדלג ומגיע אלינו בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציב. אין לי שום כוח, אין שום מציאות שאני יכול לפעול בכלל. כל מה שמתגלה זה שלי אין שום דבר מעצמי. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני ולא אחר. אין הכוונה להגיד שרק הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את העולם ולהוציא את ישראל ידנו. הכוונה היא להגיד שהיציאה הייתה שלא על ידי שום הדרגה, שלא על ידי שום היגיון, שלא על ידי שום השתלשלות, שלא על ידי זריקת חבלים, כי אין לי מה לתפוס. כי היציאה הייתה אני השם, אני הוא ולא אחר. אתם יודעים מה התפקיד ההלכתי של משיכה? המשיכה עושה פעולה אחת. היא מעבירה את הדבר הנמשך לרשות הקונה. אתם יודעים מה עושים באותו יום? באותו יום, בערב, תאכלו מצות. אין ישות. אין לי שום דבר משלי. אני ברשות הקונה כל כולי. לא ייראה ולא ימצא, לא כזית ולא כביצה ולא בערך ולא אולי משהו. ולא יכול להיות בכלל מצב שבו הפסח יישחט כאשר יש בעולם ברשותי חמץ. כי אין לי רשות שלי. ואיך שאלנו כל הזמן, אז מה אם אני אומר אפרה דארה? אז אפרה דארה. כי באמת הכל אפרה דארה מצד הקונה, מצד הלמעלה. מצידי זה לא אפרה דארה, אבל מצד האמת אין עוד מלבדו, והכל אפרה דארה. מושכני! זאת הפנייה של ניסן. אבל אתם יודעים שכאשר אתה נמשך לגובה כזה, אתה נמצא במציאות מופלאה, אבל זה לא הכלים שאתה יכול לחיות. התגלה התגלית האמיתית. התגלית האמיתית היא אפשר לצאת מפרעו, כי אנחנו בעלי נפש אלוקית. אתם יודעים מה נמשך במצרים? הנפש האלוקית שלי נמשכה מהנפש הבהמית שלי. היא התנתקה. לכן לנפש הבהמית אין מקום בפסח. אין מקום לחמץ. לא רק לנפש הבהמית אין מקום. החמץ מסמל לא רק את הנפש הבהמית, גם את השכל, את החוכמה שלי, את המוח שלי. אין לזה מקום. כל זה לא קיים. ביטול. ביטול, מה אתם לכם פעם? ביטול זה גם בעברית וגם באנגלית. ביטול בעברית זה ביטול, ובאנגלית זה to be tool. אם אתה רוצה להיות כלי בהמשך, אתה צריך לעבור ביטול גמור. זה שלב מאוד קשה, זה שלב מאוד מאוד קשה, זה שלב, זה שלב שאתה עובר אותו ואתה מאבד בו את הכל בעצם. זה מה שקרה בניסן. מושכני, אומרת הנפש האלוקית לקדוש ברוך הוא. אני בת מלך, אני נמצאת פה בממתת שערי תומעה, ואוטוטו, אין אותי. כשנגיע לחודש סיוון, נגיע לשלב מאוד עמוק. לא נדבר עליו היום, אבל אתם יודעים מה יהיה בסיוון. בסיוון נגיע למצב כזה של הביאני המלך חדרה. זה לא מושכני, זה ייחוד. ומי מה זה הביאני המלך עד הרב? ייחוד זה שני צדדים. הילד השם על הר סיני, ומשה על האל השם. עליונים יורדים למטה, ותחתוניים עולים למעלה. בייחוד מתחשק דברים שלא תמיד אתה מצליח. בייחוד אתה אומר, לא רוצים לראות את משה, רוצים לראות רק את מלכנו. כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר. תהליך מאוד דומה לניסן, אבל במדרגה אחרת גם. הסיפור האמיתי מתרחש באייר. באייר זה לשון רבים. כי באייר מדברות שתי הנפשות. אם אתה תמשוך אותי, את נפשי האלוקית, אז אחריך נרוצה. העומר הוא מנחת שעורים, הוא קורבן של מאכל בהמה. הבהמה יש לה כוח התרוצצות אדיר. הנפש הבהמית היא לא תאונה, היא לא טעות, היא עוצמות אדירות. ואי אפשר להתעלם משום פרט בהם. זה כולל התרוצצות, וכולל כאבים, וכולל אחריך נרוצה. זאת הספירה. אתם יודעים מה זה חודש זיו? אתם יודעים מה פירוש זיו? זיו? זיו זה אור. אבל איזה אור זה זיו? זיו, אגב, במקרא, כמו שאמרתי, מופיע זין וב. זיו, אור וזיו השמש, זיו מתאר איזשהו אור שבא מהשמש, אבל זה לא השמש עצמה, זה לא אור השמש עצמה. כי אם זה היה אור השמש, לא היה לי שום אפשרות להגיע לזה. הזיו הוא בעצם האפשרות שלי לקבל את השמש בכלים שלי. ולמה זה זיו, זין וב? זה מאוד דומה לזב, זין בית. זיווה בבית או בוו הם בעצם אותו דבר. בפרשה שלנו עסקנו בזב ובזבה. זה לא רק בטומאה. גם הארץ הזאת היא ארץ זבת חלב ובש. אתם יודעים מה זה זב? זב גם ברפואה וגם בארץ. זה משהו שיש לו כלים, רק הוא שופע מעבר לכלים. זו זיווה. יש כלים. הטומאה היא השפיעה שמעבר. זאת ארץ, ארץ ישראל, כמו כל ארץ. ויש בה עצים. אבל יש חלב שהיא זבה חלב עם דבש. זה לא חלב שיורד מהשמיים. זה לא דבש שמגיע מהעננים. זה דבש מהתאנים. זה דבש מהתמרים. אבל זה לא בכלים שאתה יכול לקלוט. זה אחריך נרוץ. זה השתוללות שלא מצליחה להכניס את עצמה לתוך הכלים. ומה קורה כאשר מלאים זין? אז זה פשוט נשפח. ומפיקים נוגה. ולראה לזיו, זה לא רק זב אלא גם אור, כי זיו זה בעצם כלי שאפשר להעיר בו. כאן הנקודה הגדולה. זיו זה בעצם פנס קטן, שאני כן יכול להשתמש בו. האור שאני משתמש הוא אור השמש, אבל הוא פנס שאני יכול להשתמש בו. עכשיו הדבר הקשה. באור השמש, אני מואר, מסונבר, זה דבר אדיר. לפעמים מצליחים, לפעמים לא. עם הפנס, אני יכול להגיע לנקודות שאני לא יכול להגיע עם אור השמש. גם למוגלות שלא הגעתי עם אור השמש. גם לפצעים שלא הגעתי עם אור השמש. ומה הפירוש? לספור בעברית. לספור זה to count. אני יודע. אבל בעברית יש שורש לדעתי. וספרתם לכם מוסבר בחסידות, זה מהשורש של אבן ספיר. כל פעם שמופיעה ספירה בתורה, כל פעם, היא לא ספירה טכנית, היא ספירה שמביאה אותי ממצב חשוב לטהרה. וספרה לה שבעה נקיים, וספרתם לכם ממחורת השבת. מבינים אגב עכשיו למה ממחורת השבת ולא ממחורת פסח? דיברנו על השבת ועל התשביטו. כי כדי שיהיה לי כוח לספור באייר, אני צריך את המקור של השבת. בספרו שבע שנים, שבע פעמים, ואז נגיע אל החירות, אל היובל. מבינים הזו ספירה? אגב, מילה מדהימה בעברית ספירה. חושבים שהעברית זה ככה סתם. מילה מדהימה, זה לספור, זה תכף, זה גם לספר. בלי לפגוע באף אחד, אתם יודעים מה קורה כשמספרים טוב? זה מבריק. הקרחת, כן. זה מבהיק. אתם מכירים את הביטוי הישראלי? הוא לא סתם. כשאנחנו מדברים ביחד ואני מרגיש שאתה לא אומר לי כלום. אני אומר לך בעברית משהו אחר לגמרי, תפסיק בבל במוח, מה הסיפור שלך? מה הסיפור באמת? מה הסיפור שיש? יש אורות, אומר רבי נחמן, שאי אפשר להגיע אליהם אלא על ידי סיפורים. ומה עושים בלילה ההוא בכתבה ניסן? מספרים ליציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שמגיע זמן קריאת שמה של שחרית, ואפשר לראות את האור. בחודש זיו, אור השמש של ניסן ניתן לנו בידיים. ועכשיו מאירים ומקבלים עוצמות שאי אפשר לתאר. אפשר לחלוש את עמלק ואת עמו לפי חרב ברגע. ואפשר לשאול על יש השם בקרבנו עם עין, באותו רגע. אפשר ללכת מ-70 עינות, מ-70 תמרים ו-12 עינות מים, כי רק באייר אפשר להגיע לשם. זה לא קריאת הים עם 12 שבילים שהקדוש ברוך הוא עושה. זה מעיינות שאני מגיע אליהם ושותה מהם, ו-70 תמרים. עם הכוח הזה אפשר להתחיל לחזור לכיוון מצרים, לים סוף. כי כשמתבררים בנקודות, ומתבררים בי מלמטה. ואז בתתווה באייר בא הקודש ברוך הוא ואומר, עכשיו ניתן מן. אתם יודעים אגב איך ניתן המן? זה מדהים. יש לו עיקרון, שלוש מילים. דבר, יום, ויומו. יש רק עוד דבר אחד במקרא שהיה דבר יום ביומו. התבן היה ניתן דבר יום ביומו. סיפור התבן, אומרים חז"ל, היה באייר לפני היציאה ממצרים. ומה עושים בכל חודש אייר? זה החודש היחיד שכל עניינו הוא דבר יום ביומו. אין אף חודש בשנה שלכל יום יש משמעות של מצווה. והמצווה היא לספור אותו. ולדון איפה אני בהקשר שלי ביום, בשבוע, עכשיו. דבר יום ביומו. אתם זוכרים לאן יצאו, זה גבל, לאן יצאו ממרה למדבר איתם. באמצע החודש מגיעים למדבר סין. מה זה מדבר איתם? שם מעניין. מדבר איתם. אתם יודעים מה פירוש איתם במם? זה מופיע במקרא, בפסוק, שאנחנו רואים אותו כל שבת בבוקר בתפילה. גם מזיידים חסוך עבדך. זוכרים את הפסוק? אל ימשלו בי, מי? הזיידים. אז איתם. וניקיתי מפה שרה. נכון? מה פירוש? מילה מדהימה בי. איתם פירושו, כל הפרשת. אהיה תם. איתם, זה לא אהיה תם כי אני אבלה תמים מתו, כבס בין שנתו. איתם זה כמו תם מר. איתם זה שאני אגיע לתמימות מתוך כל המהלכים עד שאיתם, עד שאהיה תמים. מדבר איתם. אתם יודעים מתי יצאו למדבר איתם? באותו החודש שבו אנחנו מצווים בלעשות משהו של שבע שבתות, מה? תמימות. זה לא תמים כי זה בום מלמעלה. זה תמים כי אתה ספרת יום יום. אז איך זה תמים? יום יום זה פרקים, זה מפורק. זה תמים כי הכל נכנס. כי מושכני אחריך נרוצה. בכף באייר בשנה השנייה אפשר לצאת ולהתחיל ללכת לארץ, כי את כל הכוחות מביאים בחודש הזה. ובכף ב' באייר מתגלגלים עם הספסוף לקברות התאווה. כי כל הכוחות זה כל הכוחות. כי עם הזיו רואים את הכל. זה לא מלמעלה, זה לא מושכני, זה לא הביאני המלך הלבן. זה בתווך. אין חג בעולם שלא ניתן על ידי הקדוש ברוך הוא, חוץ מפסח שני. פסח שני, אמרנו לפי שיטה הזאת בראשונים, אני הזדדתי ובקרת לא אכלתי פסח, בקרת לא אכלתי פסח, אני נפטר מהקרת על ידי פסח שני. אתם יודעים למה? כי פסח הוא יום ההולדת שלנו. ובאו אנשים אל משה ואמרו לו, לא יכול להיות שאני לא אבלה. יכול להיות שלא הייתי בסוכות השנה, פישלתי. אבל שאני לא אבלה, לא יכול להיות. לפסח, תבדוק עם הקודש ברוך הוא, חייב להיות מועד. תבדוק, תראה, 100%, תבדוק את זה מחדש. משה רבינו אומר להם, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. ומפרשים עדינים אמרו, חז"ל אומרים, תראו את גדולתו של משה. אומר, עמדו ואשמע מה יצווה, דופק בדלת, שואל את הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא עונה לו, לא מדרגע. ומפרשים בעדינות אמרו, תראו את גדולתו של משה, תראו את גדולתו של עם ישראל. אדם שבשביל לדפוק בדלת צריך ככה לדפוק ולשאול את הקודש ברוך הוא, אומר, אני יכול לדפוק בדלת, בתנאי שאתם עמדו. תשמרו לי, מהכוח שלכם אני אשמע מה השם יצווה. שלכם של מי? של תמיים שהיו בדרך רחוקה או היו תמיים, או אולי הזידו, או אולי הזידו ולא עשו פסח בקרת. אבל מושכני זה היה, הביאני עוד לא הגענו, עכשיו אחריך נרוץ. זה המהלך של חודש הזיד. שלמה המלך בונה מקדש, אך תדעי היה שיבנה אותו בחודש ניסן. בראש חודש ניסן מוקם משכן, ויורדת אש מהשמיים. והרצו הוא כל כך גדול עד שהיא אוכלת גם את נדב ואביהו. ושלמה המלך אומר, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על מקדש שאליו מגיעים מלמטה, שאליו מגיע הנוכרי מארץ רחוקה. מקדש כזה בונים בחודש זיו, לא בחודש ניסן. התהליך הזה מתרחש באייר. איך שלא תקראו את המילה אייר, כמו המילה יודקי מרקי, אני יודע מה משמעות המילה ואני לא יודע מה הצורה שלה. אני לא יודע מה זה יודקי מרקי בעברית, אבל אני יודע שזה היה והווה ויהיה. אני יודע מה, אני לא יודע, גם אייר, אני לא יודע איך קוראים את זה. אבל אני יודע שזה לראות ולהיראות ולראה וראים, זה רק השורש הזה של הזיו. זה רק השורש הזה של היכולת להגיע לדברים מהמקום הכי, 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 הכי למטה שלהם, שקיבלנו את הכוח אליו מלמעלה. אם יש זמן שבו צריך לתת את הדעת על העצמאות, זה החודש הזה. על העצמיות. גם בעברית המודרנית, כשמנסים לתרגם אותה, מתרגמים אותה כל כך זול. להפוך עצמאות לאינדפנדנס. זה קשקוש כזה. אני מכיר כל כך הרבה אנשים אינדפנדנס כלכלית בכלל, עם אפס עצמאות. אפס זה הרבה יחסית למקום שאני מכיר. אפס עצמאות, אפס יכולת לקחת את הזיו ולבדוק את עצמי. לפעמים אני חושב שאי התלות שלהם גורמת לאי העצמאות. עצמאות באה מחזון העצמות היבשות. ותקרבו עצם אל עצמו. מכל עצמותיי תאמר. מהעצמות של העצמות של העצמות. זה מה שמתברר בחודש הזה. והיום ה' באייר, שבספירה שלו הוא יסוד שבתפארת. יסוד שבתפארת. בלי להיכנס לכלום, זה היום. כל סוגיית העצמות היא הבירור של המעלה. ולפעמים אין לנו כוח, כי אין לנו כוח בחזרה הזו המדומה לים סוף. ולפעמים אין לנו כוח, כי כבר אין לנו כוח לרפידים ועל נסותם ועל השם לקרבנו וכו'. רק אם מעמיקים ותופסים את המהות של החודש הזה. כל עולמו, כל עניינו זה אחריך נרוצה. נרוצה ליל יום הזיכרון זה גם לרוץ. אבל אתם זוכרים את רבקה הולכת ואומרת שהיא מרגישה שמה? שויתרוצצו. את ויתרוצצו לא מסבירה שהיא רק לרוץ. את ויתרוצצו מסבירה שהיא קודם כל וירוצצו. כל המאבקים, כל המלחמות, כל הריפוי הטבעי באמת של אני השם רופאיך לא יכול לבוא מזה שאני משתק חלק, אלא רק מזה שאני מנסה להכיר את הכוח של קונטרה, שאני לא מוותר על שום נקודה. שם מתגלים הדברים הקשים, אבל מי שמבין ששם סופרים, כי שם כמו האבן הזאת המלטשת עד שהיא נעשית לאבן ספיר, שם מקבלים את הכוח להגיע בסוף, אחרי מלחמת המלאק, אחרי הבירור של אשר קרחה, להגיע בסוף להביאני המלך חדריו, ואז להגיע לנגילה בניס מחבא. יהיו הדברים עילוי לנשמותיהם הקדושות, של הקדושים שבזיכרונם אנחנו עסוקים היום, ושנזכה באמת בעזרת השם, בגאולה שלמה, במהרה בימינו.